אנחנו באם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם. עכשיו, מה זה שדווקא מתחילים בכהן המשיח ולא במלך? או בסנהדרין?
מי שמכפר הוא כהן המשיח.
זה נכון, אבל... כן, אבל למה... אני מדבר על הסדר של הפרשיות. למה התחילו את פר כהן משיח לפני פר המלך? או לפני קורבן המלך, יותר נכון. נראה לי שהתשובה היא פשוטה. כיוון שמדובר על עבודה של קורבנות, אז מביאים את מי שאחראי על הקורבנות, שזה הכהן הגדול, הוא הראשון. והקריב על חטאתו אשר חטא, פר בן בקר תמים לשם חטאת. פר זה הרבה יותר גדול מכבש, אבל זה לא כל כך נורא, הכהן גדול הוא העשיר מכולם, אז הוא יכול להרשות לעצמו. איך אנחנו יודעים שהוא עשיר מכולם? כתוב, הכהן הגדול מאחיו, הגדול מאחיו, גדלי הוא משל אחיו, ולכן יש הלכה שאם הכהן הוא לא עשיר, אז עושים אותו עשיר. והביא את הפר אל פתח אוהל מועד לפני השם, ושמח את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני השם. איפה זה אגב פתח אוהל מועד? הכוונה לפני השם בצפון. ולקח הכהן המשיח בדם הפר והביא אותו אל אוהל מועד, וטבל הכהן את זה. אז כאן יש רגע, אוי, משהו. וטבל הכהן את אצבעו בדם ויזה מן הדם שבע פעמים לפני השם את פני פרוכת הקודש. כלומר, זה נקרא חטאת פנימית. יש חטאת רגילה שהיא חטאת חיצונית, ויש חטאת פנימית, מה זאת אומרת פנימית? שהדם שלה נכנס אל אוהל מועד, או אפילו אל קודש הקודשים במקרים מסוימים. זה בדיוק העניין שלו, חיצונית נאכלת ומוקרבת, הפנימית נשרפת. יש לנו מקרה אחד בלבד של חטאת חיצונית נשרפת. כן, מקרה אחד. בחנוכת המשכן, בפרשת תצווה, שמביקרים קורבן חטאת חיצונית, והיא נשרפת. כן, רש"י כותב, לא מצאנו חטאת חיצונית נשרפת, אלא זו. אלא זו. איך זה יכול להיות? למה באמת נשרפה החטאת החיצונית? אבל מה זה אומר שהיא נשרפת? זה אומר שאתה לא יכול ליהנות ממנה. זה במדרגה כל כך גבוהה, שאתה לא יכול לגשת לזה, לכן היא נשרפת. אבל בחנוכת המשכן, המזבח, תודה רבה. המזבח היה במדרגת קודש קודשים. ואז ההקרבה במזבח החיצון הייתה בערך של חטאת פנימית, ולכן היא נשרפה. יש לנו עוד מקרה אחד, אבל מה? שמה? מה פתאום? מה פתאום? מה? נו, מה קרה לחטאת הציבור היחיד? נו, נכון, ונאכלים לפנים מן הכלאים לזכרי כהונה עד חצות, נכון? אז זהו, אבל היה לנו מקרה נוסף שבו חטאת חיצונית נשרפה, ועל זה היה ויכוח אם צריך היה לשרוף אותה, לא? שעיר של ראש חודש שנשרף במות נדב ואביהו, בגלל שהכהנים היו עוננים. וזה היה צריך להיות או לא?
לא, כי משה בא בטענה.
נו, והוא צדק או לא?
אחרי שאהרון דיבר עם משה, לא היה
טוב. אז זה בסדר ששרפו אותה או לא? תחליטו. אז זה כן בסדר, אז אני אגיד שהיא לא הייתה צריכה להישרף, הייתה צריכה להישרף. טוב, בכל מקרה...
מה? השבע פעמים זה כולל את בינה?
מה זאת אומרת? הוא טובל את אצבעו בדם, והוא מזה מן הדם שבע פעמים, מה הבעיה? אחת למעלה ושבע למטה. נכון, אז יש אחת למעלה ושבע למטה. נכון. נכון, ולא היה מתכוון, לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף.
התפילה של
האצבע. כן. ונתן הכהן מן אדם על קרנות מזבח כתורת הסמים אשר, לפני השם, אשר באוהל מועד. זאת אומרת, יש פה משהו חדש. סתם קורבן, הרי מזבח הכתורת, לא תעלו עליו עולה ומנחה. אתה מפורש. הוא בשביל עבודה עליונה, בשביל הכתורת. אז, אז איך אפשר פתאום להביא דם על קרנותיו? כשהאדם חוטא, אז כדי לתקן את חטאו, הוא צריך להגיע למקום גבוה. וזה מבחינת מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. הוא מגיע למקום גבוה יותר. אגב, גם בכל חטאת, גם בחטאת חיצונית, אדם עולה על קרנות המזבח.
כן, לא עושים את זה על הקרקע, אלא באמצע המזבח.
זה
היה סובב, מגיע עד הקרנות.
נכון.
עד הקרנות. בעוד שנגיד קורבנות רגילים, אז הם לא מגיעים לקרנות. זאת אומרת, זה שוב העיקרון הזה, שבמקום שבעל תשובה עומד, צדיק גמור, שלא חטא, אינו יכול לעמוד. זה אותו עיקרון. אשר בו אל מועד, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתחו אל מועד, ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו, את החלב מפסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב, ושקיות, ואת החלב אשר על ין, אשר על הקסדים, ואת העותרת על הכבד על הכלב סירנה, כאשר יורם משור זבח השלמים, וכתירה מקון על מזבח העולה, ואת אור הפר, ואת כל בשרו, על ראשו, ועל קרעיו, וקרבו, ופרשו, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן. ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן ישרף. שאלה, איפה היה מקום הדשן, שפך הדשן בירושלים? אבל איפה? באיזה מקום? אז אני רוצה להגיד לכם שעד תחילת המאה ה-19 הייתה גבעה קטנה באזור של שכונת מאה שערים שהייתה עשויה מסבון, גבעה מסבון, ומשם היו הולכים ולוקחים סבון. מה פתאום גבעה של סבון במאה שערים? מה היא עושה שם? זה כנראה היה שפך הדשן. כן, הרי כל האפר של החלבים הופך להיות סבון. פשוט, אז היה שם. איפה זה? אני לא יודע, לא יודע אם יש ארכיאולוג שיכול להגיד בדיוק איפה זה היה, אבל היה. כן. עכשיו, זה לגבי כהן גדול, דברים יחסית פשוטים. עכשיו, פה יש לנו משהו חדש. שאלה, האם הרבנים יכולים לטעות? איך אתם אומרים דבר כזה? אפילו משה, איך אפשר להגיד דבר כזה? אז יש לנו כלל, כי אנשים אומרים, הגדולים לא טועים. הגדולים לא טועים, וגם אם הם טועים צריך לעשות מה שהם אומרים. אז אני לא יודע, אבל יש פה פסוקים מפורשים שאומרים שהרבנים טועים. הנה. ואם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשינה והשם הוא. זאת אומרת, מי זה עיני הקהל? החז"ל אומרים, עיני הקהל זה הסנהדרין. זאת אומרת, מה קורה אם הסנהדרין הורו בטעות? בדבר שזדונו קרת ושגגתו חטאת. למשל, הם אמרו, חלב מותר. יוצא תורה של הסנהדרין, חלב מותר באכילה.
של בהמה.
ואז אחד הרבנים, אחרי שההוראה פשטה בכל ישראל, קורא בתורה ורואה, כל חלב וכל דם, לא תאכלו, וואו, אומר לחברים שלו, רבותיי, טעינו, חלב אסור. עכשיו, זה הסיפור בדיוק שהתורה מתארת כאן. טוב, עכשיו, טוב, סביר מאוד שלא ככה יורו על חלב שהוא אסור, אלא על משהו שהם חשבו שהוא לא חלב, יגידו שהוא מותר או משהו כזה. למשל, כן. עכשיו, זאת אומרת שיכול להיות שהרבנים יטעו. עכשיו יש לי שאלה. אם אני יודע שהרבנים טעו, האם אני צריך, ואני עשיתי מה שהם אומרים? אני יודע שהם טעו, אבל עשיתי מה שהם אומרים. האם זה בסדר? או ש... אז אני צריך להביא קורבן. מה? כל השיר ירוחה. אז אתה כן אומר שכן היה צריך לשמוע עליהם. טוב, אדוני טועה. כן, אני אסביר מדוע. יש משנה מפורשת במסכת הוריות, שאם יחיד שידע שחכמים טועים עשה כדבריהם, הוא צריך להביא קורבן. עכשיו, מה זאת אומרת שהוא יודע שהם טעו? איך הוא יודע שהם טעו?
הוא למדן גדול.
הוא למדן גדול. מדובר באדם בסדר גודל, אומרת הגמרא, של בן עזאי. בן עזאי, למה בן עזאי? כי הוא לא היה בסנהדרין, אבל היה ראוי להיות בסנהדרין. אדם שבשיעור הקומה שלו ראוי להיות בסנהדרין, אסור לו לעשות כדברי הסנהדרין, אם הוא יודע שהם טעו. מאיפה לומדים את זה? שנאמר, יכול אפילו יאמרו לך, על הפסוק יכול אשר יורוך, אומר הירושלמי, יכול אפילו יאמרו לך על ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין שתשמע להם, תלמוד לומר ללכת ימין ושמאל. רק אם אמרו לך על ימין שהוא ימין, אתה שומע. אבל אם אמרו לך על ימין שהוא שמאל, אתה לא שומע. ירושלמי מפורש. הוא יודע?
הוא יודע.
הוא יודע שהוא גדול, ולכן אסור לו, כלומר, מה זאת אומרת כבן עזאי? הכוונה שיש לו ראייה מפורשת שהם טעו. עכשיו, כי יש שני סוגי מחלוקת, שני סוגי טעויות שיש לרבנים. יש מה שנקרא טעות בדבר משנה, ויש טעות בשיקול הדעת. מה ההבדל בין טעות בדבר משנה וטעות בשיקול הדעת? בדבר משנה, הכוונה שהרב נעלם ממנו רמב״ם מפורש. כתוב ברמב״ם א', הוא לא זכר את זה, הוא אמר הפוך מהרמב״ם. זה נקרא, רק שנייה, זה נקרא טועה בדבר משנה, ואסור לעשות כדברי הרב. אבל יש מה שנקרא טעות בשיקול הדעת. מה זה שיקול הדעת? יש סברה לכאן, סברה לכאן. הסברה הגוברת היא א', אבל יש מקום גם לסברה ב', ולכן אם הרב הורה כסברה אחרת משלך, אתה שומע לו. עכשיו, מה זה זקן ממרא? מישהו כאן שאל. זקן ממרא זה מי שמורה הוראה בניגוד להוראת הסנהדרין. משהו אחר. כן? ההבדל שלעצמו אסור לו לעשות כדברי הסנהדרין, אבל אסור לו להורות לציבור כך. זה ההבדל. אז הזקן ממרא זה לא אדם שטועה, הוא פשוט חושב אחרת מהסנהדרין, הוא מורה אחרת מהם. כן. מה השאלה? מה?
איך הוא
הורה את זה לאחר? הוא אומר, שואלים אותו את ההלכה, והוא אומר, עשו כך וכך. זה הכוונה. כן, טוב.
זה בשני המקרים של שגיאה, של טעות, גם טעות במשנה וגם...
לא, אז אני אומר, רק בטעות בדבר משנה, אבל טעות בשיקול הדעת, הוא לא יכול, הוא צריך כן לעשות כמו הסנהדרין. בסדר? טוב. עכשיו, אבל זה, אם פה אנחנו רואים עיקרון
מאוד... בשניהם אסור לו להורות נגד הסנהדרין.
בשניהם אסור לו להורות נגד הסנהדרין. כן, נכון. אסור לו להורות, אבל אסור לו לעשות. כן, יש בגמרא במסכת, לא זוכר איפה, בירושלים. מסופר שהרי היה איסור על שמן של גויים. בימינו שמן של גויים מותר, אבל הייתה תקופה ש... כדי להתיר סימן שהייתה תקופה שהיה אסור, הייתה תקופה שהיה אסור שמן של גויים. אחר כך, בארץ ישראל, התירו את השמן של גויים בניגוד לדברי המשנה, ומסופר ששמואל שמע מזעירי שהתירו. אז הוא הזמין את רב לאכול אצלו, ונתן לו, הגיש לפניו שמן של גויים. אמר לו רב, אסור. אמר לו שמואל, התירו. מה? התירו. אומר, איך אתה יודע שהתירו? זעיר ימה. זעיר ימה, לא אכילנה. אני לא אוכל, לא סומך עליו. ואז אמר לו שמואל, אם תאכל טוב ואם לאו, כתיבנה עלך בזקן ממרא. אני אכתוב עליך שאתה זקן ממרא, למרות שזה לא היה דין זקן ממרא שהמקורי. והגמרא אומרת, ורב אכל. רב אכל. כן? זאת אומרת, מה?
זקן ממרא גם ביתר?
לא, אז זה היה, קודם כל זה לא זקן ממרא, מה? זה לא היה סנדרין שבלשכת הגזית, אבל זה כאילו כזה. הוא רצה להפחיד אותו, להיות תקיף כלפיו. בסדר? אז זה מה שנקרא טעות שאסור לעשות. עכשיו, יש דבר מעניין, איך יודעים, הרי מתי זה קורה, כל הדין הזה, זה כאשר כל עדת ישראל ישגו. זאת אומרת שהקהל, רוב הקהל הכוונה, עשה כדברי הסנהדרין המוטעים. איך יודעים? מה זה הרוב? איך סופרים רוב ישראל?
רוב
שבטים. רוב שבטים, זה נכון, מה עוד? הם צריכים להיות יושבי ארץ ישראל. אם הם לא יושבי ארץ ישראל, לא אכפת לנו. זאת אומרת, אנחנו מחשיבים כקהל את מי שיושב בארץ. מי שלא יושב בארץ איננו קהל. נפקא מינה למה? נפקא מינה להלל ביום העצמאות. כי הרי מובא בגאונים שהלל נאמר רק על נס שהוא לכלל ישראל. אז יש הטוענים שמה שקרה בתשח, הקמת המדינה, זה נוגע רק ליושבי ארץ ישראל, והם לא רוב עם ישראל, לפחות בתקופה ההיא. ולכן לא צריך להגיד הלל ליום העצמאות. זו טעות. זו טעות כי יושבי ארץ ישראל הם הקהל. וכיוון שלהם נעשה הנס, נעשה הנס לכלל ישראל. כפי שהיה בחנוכה, שרוב עם ישראל היה עדיין בבבל כנראה, ואף על פי כן אנחנו אומרים הלל על חנוכה. טוב. אז זה טוב לדעת שרבנים עשויים חס וחלילה לטעות עד כדי כך שאסור לעשות כדברים. עכשיו אני חשבתי שמישהו יגיד לי שיש ספרי מפורש שאומר הפוך ממני. מה כתוב בספרי? אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. שמע לי כל דבריהם. אז זה סותר. אבל לא מנתי את הספרי. הספרי לא מכיר את הפסוקים שלנו. הספרי יודע שיכולה להיות טעות. ושלא צריך לשמוע להם. אז יכול להיות שהספרי חולק על המשנה. וחושב שאסור. שגם במקרה כזה צריך לשמוע. כי הגמרא שואלת, איך יכול להיות שאם אדם הוא בדרגת בן עזאי, הוא בכל זאת עשה כדברי הסנהדרין. וכי הוא לא ידע שזה אסור לשמוע לסנהדרין. אומרת הגמרא, הוא טעה בזה, הוא טעה בלשמוע לדברי חכמים. הוא חשב שצריך לשמוע לרבנים תמיד. הוא לא הבין שיש כאן, שזה אסור. זאת אומרת שזה תמיד חכם שחשב כמו הספרי. אבל אפשר גם להבין את זה אחרת. א', אפשר להגיד, כפי שאמרו חלק מהמפרשים, שדברי הספרי נאמרו על דבר שבשיקול הדעת. בשיקול הדעת אתה כן שומע לרבנים. דבר נוסף, יכול להיות שעל דרך המוסר ניתן לומר כך, הרי מה הם אומרים? אפילו מראים לך בעיניך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, שמע לכל דבריהם. אז יש הבדל בין הראייה לשמיעה. אם אתה רק הולך לפי רק מה שאתה רואה, אתה רואה שימין זה שמאל, שמאל זה ימין. אבל אם אתה שומע, אתה מבין לעומק, אתה מבין למה הם אמרו את מה שהם אמרו. זה אפשרות נוספת. יש בכלל מתי ימין שלי ושמאל שלך זה לא אותו דבר? כאשר אני עומד מולך, אז ימין שלי זה שמאל שלך. אני הולך נגדך, אבל אם אני מסתכל איתך לאותו כיוון, אז ימין שלי וימין שלך זה אותו דבר. טוב, ונודעה החטאת אשר חטאו עליה והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת והביאו אותו לפני אוהל מועד, וסמכו זקני העדה, כמו הסנהדרין, את ידיהם על ראש הפר לפני השם, ושחט הפר לפני השם, והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד, וטבל הכהן באצבעו, את אצבעו מן הדם, וייזה שבע פעמים לפני השם, את פני הפרוכת, ובני אדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני השם, אשר באוהל מועד, ואת כל אדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה, שפתח את האוהל מועד, ואת כל חדבו ירים ממנו, ותיר המזבחה, ועשה לפר, כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וכיפר עליו, עליהם הכהן, ונסלח להם, והוציא את הפר אל מחוץ המחנה, ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון, חטאת הקהל הוא, אז כנראה שאם גם הכהן הגדול חטא וגם הסנהדרין חטאו, אז קודם כל הכהן הגדול מביא את הפר שלו כדי להיות זה שיעזור להם לעשות את הפר של חטאת הקהל. כן, זה אני.
התורה?
כן.
התורה פה פרטה עוד פעם, התורה הייתה אומרת, את כל הדברים, כמו שהיה... פר החטאת של
הכהן הגדול.
התורה הייתה יכולה לחסום הרבה מאוד
שיקי רגיל, ועשית לו
כאשר עשית,
כל הפירוט
הזה הוא נראה...
החטאת של הגדול. מיותר? זה ככה על כל הקורבנות. עכשיו, הרבה פעמים התורה חוזרת, ראינו את זה, והתשובה היא כדי לדעת שכל הקורבנות הם שווים בערכם. זה כמו שלמשל בחנוכת הנשיאים. כן, גם כן, שם קורבנות, קערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל, שקל הקודש, שניהם מילים, 12 פעמים זה חוזר, וגם אחר כך סיכום כולל. כן, כלומר, שכל אחד יש לו הערך שלו. זאת אומרת, שכאשר המקריב את הפר של הכהן הגדול, למשל מביא את החלב, הכוונה שיש לו בנפש, הכוונה בליבו, שונה מהכוונה של אותו חלב כשהוא מוקרב על ידי חטאת הקהל. בסדר? זה נקרא שעירים הנשרפים. כן? זה אלה עד עכשיו פרים הנשרפים. אגב, יש לציין שיש כל זאת איזשהו הבדל, שבקורבן של כהן גדול כתוב את פני פרוכת הקודש, ובחטאת הקהל כתוב את פני הפרוכת. לא כתוב הקודש. אז יכול להיות, אתה רואה איזשהו הבדל, כיוון שהכהן הגדול הוא קדוש במהותו, אז אצלו הפרוכת היא פרוכת הקודש, אצל הקהל זה לא.
פה כתוב שגם האור נשרף, אני לא
תמתי. כן, גם האור נשרף, כן, ודאי. לא, לא כתוב. לא, אבל האמת היא שאם הוא עושה כמו לפר הראשון, אז הוא שורף גם את האור. נכון. אז יש הבדלים. יש הבדלים.
אבל האור לא נשרף.
לא, האור נשרף. ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. אותו דבר. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לשלישי. אשר נשיא יחטא. טוב, כולכם מכירים את הדרשה של חז"ל, נכון? אשרי הדור שהנשיא חוטא ומביא קורבן. מה יכול להיות חטא של הנשיא? שהוא לא נתן חנינה איפה שצריך? לא יודע, כל מיני דברים. כן. טוב, אז מה הוא מביא?
מרשה, לא רואים.
מה?
מרשה, לא
רואים. טוב. ועשה אחת מכל מצוות השם אלוהיו אשר לא תעשה בשבילו. מה?
זה מובהק שהוא
לא הבנתי.
אשר,
לא אם. לא אם, נכון. אשר ולא אם. כלומר, פשוט שהוא יחטא. מעניין מה שאתה אומר. אתה יודע, יש גמרא שאומרת, ארבעה מתו בעתיו של נחש. יש ארבעה אנשים שאנחנו יודעים שהם לא חטאו. מי הם? ישי, כלאב, בנימין, עמרם. עמרם. עכשיו, שימו לב. בנימין, בן יעקב. עמרם, אבי משה. ישי, אבי דוד, כלאב בן דוד. מה המכנה המשותף? הם אבא של או בן של. כלומר, אז מה זה אומר? זה אומר שמשה ויעקב ודוד חטאו. אם אומרים אבא והבן לא חטאו, זה סימן שהאיש עצמו כן חטא. מה זה בא לומר? עכשיו, מה עשה יעקב בחיים שלו? הקים את עם ישראל. מה עשה משה? הביא את התורה. מה עשה דוד? הביא את הארץ, את המלכות. זה אומר שאם אתה רוצה לעשות משהו משמעותי בחיים, אתה צריך להיות מוכן לזה שתחטא. ואם אתה רוצה לא לחטוא, אתה אדם חשוב. אבל אתה עומד בצידי ההיסטוריה, בשולי ההיסטוריה. אתה תהיה האבא או הבן של מישהו חשוב. אז זה לכן זה נכון מה שאתה אומר. אשר נשיא, כלומר, אם הוא כבר נשיא, יחטא. זה עשה...
אתה לא מתכוון לביבי.
טוב, טוב, טוב. אסור להגיד פה תוכן פוליטי. טוב. אז בקיצור, הוא עושה עבירה, או הודה אליו חטאתו אשר חטא בה, אשר חטא, מה זה? או, קשה. הודה אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו, שעיר עיזים זכר תמים. טוב, קודם כל, זה הרבה יותר זול מאשר פר. שעיר, הרבה יותר זול מפר. דבר נוסף, לא, יש יותר זול. שעירה. שעירה זה יותר זול. כי הרי שעיר יש לו יותר כוח של עבודה, שעירה אין לה כוח של עבודה, אבל זאת אומרת שמבדילים אותו מהאדם הפשוט בדבר אחד, הוא מביא זכר ולא נקבה. אז יש דיון על דוד המלך בשעה שהוא ברח מאבשלום. האם אז הוא היה מתכפר בשעיר או בשעירה? הגמרא אומרת שבאותם חודשים שהוא ברח מאבשלום, היה מתכפר בשעירה, כלומר לא היה לו דין מלך. ורק אחר כך חזר, יש דיון בגמרא על רבי יהודה הנשיא, האם הוא מתכפר בשעירה או בשעיר. הלכה היא בסוף שהוא מתכפר רק בשעירה, בגלל שיש לו מתחרה בבבל, ראש הגולה. והביא את קורבנו, שעיר, עיזים, זכר, תמים, ואז יש לנו כל ההלכות, בדיוק לקורבן חטאת רגיל, ושמח ידו על ראש השעיר, ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני השם חטאת הוא, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ודמו ישפוך את יסוד המזבח העולה, ואת כל חלבו יקטיר המזבחה, כחלב זבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו, ונסלח לו. זה לא נשרף. כן, זאת אומרת, כיוון שהוא לא, האדם המגיע רק, לא מובא פנימה.
מזבח העולה.
מזבח העולה, זה בדיוק העניין. מזבח העולה זה החיצון. ואז יש לנו הדין של כל אדם שחוטא. עכשיו, שימו לב דבר מאוד מעניין. קודם כל מביאים את החטאות של האנשים החשובים. כלומר, כהן גדול, סנהדרין, מלך. לפי איזה עיקרון? דיברנו על זה בפעם שעברה. לפי העיקרון שמידת הדין צריכה לפגוע קודם כל בראשי העם ולא בפשוטי העם. לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל. אומרת הגמרא, מלך נכנס לדין תחילה מקמא דליפוש חרון אף, לפני שחרון האף יפגע בכולם. אז כל הכל הולך על המלך. אחר כך זה מגן על היחיד, ולכן אם נפש אחת החטאה בשגגה מעם הארץ, ועשותה אחת ממצוות השם אשר לא תעשני לה והשם, והודה אליו חטאתו אשר חטא, והביא קורבנו שעירת עיזים תמימה נקבה, חטאתו אשר חטא, ושמח את ידו על ראש החטאת, שחטא החטאת במקום העולה, ולקח הכהן מדמה מצבעו, ונתן הקרנות מזבח העולה, ואת כל דמה ישפוך ליסוד המזבח, ואת כל חלבה יסיר, כאשר יוסר חלב מעל זבח השלמים, וכפיר הכהן המזבחה, לריח ניחוח לשם, וכפיר עליו הכהן, ונסלח לו. זה מה שהוא מביא, מה הוא מביא? שעיר, שעירה, הוא מביא שעירה. אבל הוא לא חייב להביא שעירה, הוא יכול להביא גם כבשה. עכשיו, כן, ואם כבש יביא קורבנו לחטאת, נקבה תמימה יביאנה. איך הוא יחליט אם להביא שעירה או להביא כבשה? לפי מה שיש לו, זה אפשרי. אגב, שימו לב שפה כתוב כבש ולא כסף. למה? אמרנו כסף זה כבש שמן. לחטאת אתה לא צריך להביא משהו שמן. זה לשלמים, תביא. אבל, או לעולה. מה? אבל דבר שבא על חטא, לא ראוי שזה יהיה משהו מפואר. לכן כתוב כבש. עכשיו, אני חושב שזה לא... מה? אם כבש הכוונה ממין הכבשים. כן, כבש במובן של שם קיבוצי. כן,
כמו שאומרים אדם.
אדם, כן, או פר ועין, וכו'. אז גם כן פה כבש, איזה סוג כבש? זה תמימה. זה כמו שאומרים, כל הירושלמים אומרים על חתול וחתולה, הם קוראים לה חתולה. כן, יש חתולה ממין זכר, חתולה ממין נקבה. אז זה הירושלמים. מה, אתה עם אג'ו ועוד וסילקים? שירו שזה חטאת.
כשהוא הולך עם מכה בסופים, אולי מוקים
עולה. אה, יפה.
מה, אבל לא,
זה
צריך להיות...
כבשה, זה כבשה, לא יודעים להבחין. לא, אני חושב שזה משהו אחר, פשוט מאוד. השאלה היא, במה הוא חטא? כלומר, מכוח איזה סוג של יצר? יש באדם כמה יצרים. יש יצר שבא מעוצמת חיים יתרה, זה סעיר. ויש יצר שבא מפני עצלות, זה הכבשה. כן? זה כבר תלוי מכוח מה הוא חטא, מה הביא אותו לחטא, כמובן מדובר בשוגג. ואת כל חבר, טוב, אז זה כאן כל ה... כאשר יוסר חלב הכסף מזבח השלמים, והקטיר הכהן אותם המזבחה, על אישי השם, פרלב הכהן חטא אשר חטא ונסלח. עד כאן הקורבנות של חטאת. מה אם קורבן עולה ויורד? קורבן עולה ויורד, זה משהו מיוחד. רק רגע, אנחנו נגדיל את זה. אנחנו נגדיל, איך נגדילים פה? נגדיל
תורה.
זה נקרא יגדיל תורה, יפה. טוב, עכשיו יש לנו סתם קורבנות על חטאים, ראינו שזה קורבנות על שגגה. האם יש קורבן על מזיד?
כן.
התשובה היא כן. איפה ראינו? בפרק הזה. בפרק הזה שאנחנו עכשיו מתחילים, כן, בפרק החמישי יש לנו קורבנות על מזיד. זה גם יכול להיות, זה דבר שלא תמיד שמים לב אליו, אז כדאי לזכור את זה. עכשיו, מה עם הקורבן? ועכשיו, בקורבן המזיד יש הלכה של עולה ויורד. מה זה עולה ויורד? תלוי כמה כסף יש לך. כן, עשיר, דל ודלי דלים. כן, יש פה הדרגה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שכדי להיות מזיד, מה שמביא את האדם להזיד זה יכול להיות עושרו. עושרו מביא אותו להזיד, ולפעמים דלותו מביא אותו להזיד. כן, הרי כתוב ריש ועושר, אל תיתן לי, אטריפני לכם בוקי פנס, באה וכיחשתי וכו'. כלומר, יש סכנות בעושר, יש סכנות בדלות.
כך, מה? אפשר להגיד, בצורה גורפת ש... כל הקורבנות במזיד עולה ויורד?
כן, כן, כן.
אפשר להגיד ככה?
למה?
למה?
שם לא, יש גם מה שם.
אפשר להגיד.
נכון, תעשו. לא, אז
אי אפשר להגיד ככה.
נכון.
זה רק גורפת.
לא. טוב. אז זה אומר, גם רבי רמח"ל בספר מסיעת ישרים אומר שהעושר והעוני הם ניסיונות לאדם. שניהם. אז לכן, יש עוד קורבן עולה ויורד, בהתאם למצבו של האדם, זה גם מראה על אופן הזדון שלו, מה אופי החטא שלו. ולכן, יש לנו פה כמה. דבר ראשון, ונפש כי תחטא ושמע כל עלה, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונעשה עבודו. דבר ראשון, כלומר, האדם יודע עדות, והוא לא רוצה להעיד. כן, עכשיו, יש במדרש רבה, על ויקרא, יש דרשה על זה. מה זה נפש כשה... והוא עד? עד זה שהוא יודע להעיד שמה ישראל השם אלינו השם אחד. יש שם שתי אותיות, עין ודלת, שהן אותיות גדולות, כי זאת העדות של ישראל. או ראה, על זה נאמר, אתה הוראית לדעת, או ראה או ידע, אתה הוראית לדעת כי השם הוא אלוהים. וידעת היום בשבות הלוויך. אם לא יגיד, מעניין, מה זה אם לא יגיד? אם לא תודיעו אלהותי לאומות העולם, אני פורע מכם ונעשה עבודה. כן, מעניין מאוד, זה אומר שהתורה, אם היא תורה אמיתית, היא צריכה להשפיע על העולם כולו. זה כתוב פורש. אם לא יגיד, לא תודיעו אלהותי לאומות העולם, אני פורע מכם. מעניין, יש בבבא בתרא אגדה של רבה בר בר חנה על שני אווזים. כן, שהוא ראה במדבר שני אווזים שמנים, כל כך שמנים שנטף מהם שמן, מהשומן שלהם, ומזה נעשה נהר שלם, מהשומן הזה. ואז הוא שאל אותם, את שני האווזים, האם יש לי חלק עמכם לעולם הבא? אחד הרים רגל, והשני הרים כנף. ואז, כשהוא חזר לחכמים, אמרו לו, עתידים ישראל, ניתן עליהם את הדין. הבנתם? לא. ברור. אז יש כל מיני פירושים, מסביב למדרשים האלה. אחד הפירושים זה של רבינו בחייה. רבינו בחייה בפירושו לתורה, אומר שזה הנצרות והאסלאם. וישראל עתידים ניתן את הדין על זה שהם נתנו לאחרים לעשות את העבודה שהייתה מוטלת עליהם. היה מוטל עלינו להודיע השם השם בעולם, לא עשינו את זה כמו שצריך, באו אחרים עשו את זה. והם עשו את זה בצורה גרועה.
והאווזים הם אסלאם ונצרות?
כך אומר רבנו בחייה. כן. לשחוט אווז. כן, יש היום איסור לפטם אווזים. טוב. מה?
ראה או ידע, ראה זה מבין, אבל ידע זה יכול להיות עדות.
וידעת היום והשבועות האלה בבך.
יכול להיות שהוא ידע בתור ידיעה?
הוא יודע כי הוא עד, כן.
לא, זה משהו, הוא יודע את העדות.
הוא יודע את העדות, כן.
זה אפשר שיכול להיות עד?
לא, עד הוא לא יכול להיות אם הוא לא ראה, הוא לא ראה, זה לא עובד.
אם הוא לא ראה, הוא לא יכול להיות. אז למה כתוב ידע?
ידע, יש לו מידע שהוא יכול למסור, כן? או נפש אשר תיגע בכל דבר תמה, או בנבלת חיה תמאה, או בנבלת בהמה תמאה, או בנבלת שרץ תמה, ונעלם ממנו, והוא תמה ואשם. איך הוא אשם?
הוא נכנס למקדש,
או אכל קודשים. הוא אכל קודשים. זאת אומרת, הוא תימה את הקודש, או תיגע לטומאת אדם, לכל טומאתו אשר יתמבא, ונעלם ממנו, והוא ידע והשם. או, סוג נוסף של חטא כאן, נפש כי תשווה לבטא בשפתיים להרע או להטיב. מה זה להרע? שאדם נשבע למנוע מעצמו הנאה. ולהטיב, הוא נשבע להביא לעצמו הנאה. למשל, להרע, הוא אוסר על עצמו, הוא נשבע שלא יאכל בננות. להטיב, הוא נשבע שהוא יאכל בננות. לכל אשר יבטא האדם בשבועה, נקרא שבועת ביטוי, בשבועה ונעלם ממנו, והוא ידע והשם לאחת מאלה. אז זאת אומרת, זה פה רשימה, הייתי אומר, לא אחידה, של דברים שיש בהם פגיעה בקודש. אם יש פגיעה בקודש, אז יכול להיות גם שיחטא בידיעה או שלא בידיעה, והיה כי יש שם לאחת מאלה, והתוודה אשר חטא עליה, והביא את השמו לשם על חטאתו אשר חטא, נקבה מן הצון כסבה או סעירת עיזים לחטא, וכיפר עליו הכהן מחטאתו. זאת אומרת, זה כבר כמו קורבן חטאת רגיל. עכשיו, זה אומר שאדם שחטא צריך גם, לפני שהוא מביא את הקורבן, להתוודות. כן? זה הלכה שוידוי הוא מעכב את הכפרה. לעומת כפרה שאינה מעכבת את התשובה. בזה יש הבדל מהותי בין הנצרות לבין היהדות. לפי הנצרות, התשובה אינה מועילה אם אין כפרה. לפי היהדות, הכפרה לא מועילה אם אין תשובה. בדיוק הפוך. עכשיו, מה הסיבה להבדל הזה? הנצרות מניחה שהאדם הוא רע ביסודו. אם הוא רע ביסודו, אז זה שהוא עושה תשובה זה לא עוזר, כי למה הוא חוזר? חוזר על עצמו, ועצמו הוא רע. רק אם הייתה כפרה, אפשר לתקן. לעומת זה ביהדות, הנחת היסוד זה שהאדם הוא טוב ביסודו, ולכן ברגע שהוא עשה תשובה, הוא חזר אל עצמו. ומה עם הכפרה? זה אחר כך יבין. מה? נכון, רק מנעוריו, ורק מנעוריו. זאת אומרת, נעוריו משעה שננער ממעי אמו. זאת אומרת שלפני כן הוא לא רע. כלומר, כשהוא עובר במעי אמו, הוא טהור. הנחת היסוד אם כן שהאדם העוברי הוא טהור. מה? הוא לא יכול לעשות שום דבר רע. נכון. אבל לעומת זה הנוצרים אומרים שכל אדם, אפילו כעובר, הוא כבר רע בגלל חטא אדם הראשון. החטא הקדמון. אז לכן זה פה הבדל טוטלי ביניהם. עכשיו יש כמה אפשרויות. אם לא תגיע ידו דסה, אז הוא מביא את השמוע אשר חטא, שתי תורים או שני בני יונה. וכולי, ואז הוא מקריב את אשר לחטאת ראשונה, אם הוא לא פה ולא יבדיל, זה כל הדינים האלה ידועים, ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, דלי דלים, אז הוא מביא סולת.
סולת.
כן, רק לא ישים עליה שמן ולא ייתן עליה לבונה, כי חטאת הוא, קורבן מנחת חוטא. מביא אל הכהן וקמץ וכל מה שמתבקש מזה. כן, עד כאן קורבן עולה ויורד. שלום.